الليل صغير أصخش عشوي أوز أفادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. היום יום שלישי, חף ג' בחשוון תשפ"א, מסכת עירובין, דף צדי ג'. רדיו קול חי, זוהי האכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ עליה, והתדרים בהם עושים קולות התורה את דרכם אל בתיכם להניח ברכה הם 92.8 FM, 93 FM ו-102.5 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית המביאה עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו קול חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. כך כותב החפץ חיים: צריך כל איש ישראל לידע בכל שבוע הסדרה ופירושה לפי כוח שכלו, דהיינו פרשת השבוע ומה שנהגו בכל ישראל לקרוא, שניים מקרא ואחד תרגום, היינו משום שעל ידי זה יתבונן במקרא ויתן לב להבין. אבל אם לא ישיג ידיעה על ידי זה, מחויב להתבונן ולדעת, ואז יהיה נחשב לו שלמד מקרא. ובלאו אחי, אם לא הבין מה שאמר ומה שלמד, לא נחשב ללימוד כלל. ובמגיד מישרים למרן הבית יוסף כתב: והטוב בעיניך שאתה קורא פרשה שניים מקרא ואחד תרגום ברהיטה, בריצה, כחוטא על הגיחלים לפרוק עול מעליך? הלו יש לך לזכור מה אמר רבי שמעון בן אלעזר: אל תעש תפילתך קבע. אבל צריך לקרוא את הפרשה בנחת ולהדגיש בדקדוקיה ולתרץ אותם, ומה שלא תוכל לתרץ, עיין במפרשים. בפתח בית המדרש, בתלמוד תורתנו, בתורה שבעל פה, נושאים אנו את תפילתו של רבי נחוניה בן הקנה. כך נפסק בטור ובשולחן ערוך אור החיים סימן קי סעיף ה', הנכנס לבית המדרש התפלל יהי רצון. וכתב המגן אברהם בשם האריזל שהיה אומרה בכל בוקר: יהי רצון לפניך אדוני אלוהי ולא אבותיי שלא יהיה רע דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור תמה ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גל עיני והביטה נפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש: מה טוב כשפותח הספר יאמר הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם אנחנו מקדישים לרפואתם של אימה של חולי עמך בית ישראל, ובתוכם היולדת חווה לאה בת אסתר, חיה שרה בת רחל לאה, חיה פנינה רחל בת נעמי, חנה בת אסתר, ויביאן יוכבת בת אסתר, חיה גיטל בת יפה שנדל פייגה, רבי חיים בנימין, מורדכי בן עידה, רבי גרשון בן שרה, רבי ירחמיאל בן חווה ורבי מוישה בן איטל. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, רופא כל בשר ומפליא לעשות, ישלח מזור ותרופה לחולי עמו בית ישראל, וירפם במהרה ברפואה של אימא. פותחים כרגלנו הטוב בסייעת הדשמיה עם מצווה אחת מתוך התרי"ג מצוות על פי ספר החינוך. היום הזה מצווה ריש יוד זין, שלא לחלות הפאה בשדה, משורשי המצווה ודיניה וכל ענייניה כתבתי למעלה במצוות עשה שבסדר זה, מצווה ריש תת זין, המצווה שקראנו ולמדנו אתמול, מה שידעתי בה. וכעת על הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, וסייעת הדשמיה, פרק השינון, הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף צדי ב' במסכת עירובין. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה, נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. שאלה ראשונה הייתה: מה הדין בבית חצרות שרק אחת ערבה ויש ביניהם חורבה? והתשובה היא: לרבון הזו שערבה מותרת בחורבה, ולרב ללשון אחת שתיהן אסורות, וללשון שני שתיהן מותרות. שאלה שנייה: מה הדין בגג קטן הסמוך לגדול ומדוע? והתשובה: הגדול מותר בטלטול כיוון שפרצתו לקטן כפתח, והקטן אסור כיוון שפרוץ במלואו לגדול. שאלה שלישית: לרבי מאיר שמתיר לטלטל מגג לגג, מה הדין בזה ומדוע? והתשובה: הוא מודה בכלים ששבתו בבית שאסור לגלגלם לגג אחר. שאלה רביעית: מדוע הוצרכו להשמיענו דין זה גם בגגות וגם בחצירות? והתשובה: לרב, כדי לומר שמותר בגדול רק כשמחיצות הבית ניכרות בגג כמו בחצר, ולשמואל אומר שהקטן אסור רק אם רבים דורסים על המעבר בינו לגדול וכמו בחצר. שאלה חמישית: בגג קטן הסמוך לגדול, מה הדין כשהאישה בגדול ונתן גיטה בקטן, ומה הדין להפך? והתשובה: אם האישה בגדול והגט בקטן מגורשת, ואם להפך לא. והשאלה האחרונה על דף צדי ב', מה הדין לעניין מניין לתפילה בזה כשיש תשעה בגדול ואחד בקטנה, ומה הדין להפך? והתשובה: אם תשעה בגדול ואחד בקטן מצטרפים, ואם להפך,
לא.
אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בדף צדי ב' במסכת עירובין. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת החי וראה לי קר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום שלישי בשבוע חב ג' בחשבן תשפ"א, קר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף צדי ג' במסכת עירובין. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד מן המשנה המצויה בדף צדי ב' עמוד א', שמונה שורות לפני סוף העמוד. מן המשנה מתחילה במילים גג גדול סמוך לקטן, הגדול מותר והקטן אסור. מן המשנה הזו בסייעת הדשמיה ענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם ובשם השם נעשה. מגיל נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. המשנה הזו עוסקת בדיני גג גדול הסמוך לקטן וכן בדיני חצר גדולה הסמוכה לקטנה. אומרת המשנה בדף צדי ב' עמוד א', גג גדול הסמוך לגג קטן ופתוחים הם זה לזה בלא מחיצה ביניהם. ולא ירבו בעלי הגגות זה עם זה, הגדול מותר, בני הגג הגדול רשאים להעלות אל הגג את כלי ביתם. והיינו כשהבית והגג שייכים שניהם לאדם אחד, ואין בני הגג הקטן אוסרים עליהם, לפי שיש לגג הגדול כאין מחיצות משני צידי הפרצה לגג הקטן, שכן דנים את מחיצות הבית כעולות למעלה מדין גוד אסיק, והן מועילות לדון אותה כפתח. והיינו באופן שאין הפרצה רחבה יותר מ-10 עמות, כי אם היא גדולה מן השיעור הזה, אינה נידונת כפתח. והקטן אסור, אבל בני הגג הקטן אסורים לעלות אל הגג את כלי ביתם, שהרי פרוצו במלואו אל הגג הגדול, שהוא רשות האסורה לו בטלטול. והיינו באופן שכל אחד מן הגגות שייך לאדם אחר. וכותב רשי שמשנה זו דברי הקולי, שכן אפילו לרבי מאיר הסובר לעיל בדף פייטת עמוד א', שכל גגות העיר רשות אחת הן, ואינם מוסרים זה על זה, אף כשפרוצים בלא מחיצה, מכל מקום אינו סובר כן, אלא לעניין הכלים ששפטו בגגות. אבל לעניין הכלים ששפטו בבית, מודה הוא שיש חילוק רשויות בין הגגות. ואסור לטלטל כלים ששבתו בבית של אדם אחד לגג של אדם אחר. וממילא אסור לטלטלם אף לגג הבית של אותו אדם אם פרוצו לגגות אחרים האסורים על אותו הבית בטלטול. ורשי מוכיח זאת מהמשך דברי המשנה ששנתה דין זה גם לגבי חצר גדולה שנפרצה לקטנה שהגדולה מותרת בטלטול ומטלטלת בה את כל כלי הבית שלה והקטנה אסורה. אף על פי שגם חכמים מודים שכל החצרות רשות אחתן ואינן נוסרות זו על זו אם נפרצה המחיצה שביניהם, אלא בהכרח החילוק הוא כפי שנתבהר, שאין החצרות נידונות כרשות אחת, אלא לעניין כלים ששפטו בחצר. אבל כלים ששפטו בבית, מאחר ואסור לטלטלם לחצר שלא ערבו עמה, ממילא אסור לטלטלם אף לחצר שערבה עמה, אם נפרצה אל החצר האחרת. אומרת המשנה חצר גדולה שנפרצה לחצר קטנה, הסמוכה לה, בטעם הדבר שנקטה המשנה לגבי גגות בלשון גג גדול סמוך לקטן, ואילו לגבי חצרות נקטה חצר גדולה שנפרצה לקטנה, לפי שבין החצרות ישנה מחיצה בפועל, אלא שהמשנה עוסקת באופן שנפרצה המחיצה הזו. ואילו על הגגות אין מחיצה כלל, אלא שדנים אנו אותה כמוקפים את הגגות מדין גוד אסיק. אם כן חצר גדולה שנפרצה לחצר קטנה הסמוכה לה, וערבו דיירי כל אחת מן החצרות בינם לבין עצמם, אבל לא ערבו אילו הם אילו, גדולה מותרת, דיירי החצר הגדולה רשאים להוציא את כלי בתיהם אל החצר, ואין דיירי החצר הקטנה אוסרים עליהם, שמאחר ויש לה גדולה מחיצות משני צידי הקטנה, אין הפרצה נידונת כלפיה, אלא כפתח. וקטנה אסורה, דיירי החצר הקטנה אסורים להוציא את כלי בתיהם אל החצר, לפי שהיא פרוצה במלואה למקום האסור עליה בטלטול. ומכל מקום אין הקטנה אוסרת על הגדולה, מפני שהיא נידונת כפתחה של הגדולה. ומפשטות לשון המשנה משמע, שהתיבות מפני שהיא כפתחה של גדולה, באות לפרש את טעם הדבר שהחצר הקטנה אסורה. אנחנו מבארים שכוונת המשנה לפרש שטעם הדבר שהחצר הגדולה מותרת זה משום שאין הפרצה נידונת כלפיה אלא כפתח, שהרי יש לה מחיצות משני הצדדים. כך משמע מדברי המאירי שכוונת המשנה במילים הללו לפרש את טעם היתר של החצר הגדולה. ואילו טעם איסור החצר הקטנה זה משום שנפרצה במלואה למקום האסור לה. זוהי המשנה שלנו בדף צדי ב' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מבארת הגמרא מדוע הוצריכה המשנה לכפול את הדינים לעניין גג וחצר. למה לי למית נתרתם? מדוע צריך לשנות את הדין שנתבהר במשנה בשני אופנים, הן לגבי גג גדול הסמוך לקטן, והן לגבי חצר גדולה הסמוכה לקטנה? הרי די היה לכאורה באחד מהם, וממנו היינו למידים גם לעניין השני. והערת הגמרא לשיטת רב, הסובר לעיל בדף פייטת עמוד א', שאין אומרים דין גוד אסיק מחיצת לעניין מחיצות הגג, אלא באופן שהמחיצה התחתונה של הבית ניכרת לעומדים על הגג, קטן היא גג דום ידי חצר. לפיכך שונה המשנה את דינה בשני אופנים כדי לדמות את הגג לחצר. מה חצר? מין קרא מחיצתה? כשם שהחצר מחיצותיה ניכרות שהרי יש לה מחיצות בפועל, שאם לא כן אינה נידונת כרשות היחיד שהרי לא שייך שם דין גוד אסיק מחיצתה, אף גג נמי מינקר המחיצתה, גם גג זה שעוסקת בו המשנה, צריך שיהיו לו מחיצות ניכרות, כלומר, אף על פי שאין לו מחיצות בפועל, אלא דנים את מחיצות הבית שתחתיו כאילו עולות ומקיפות את הגג, מדין גוד אסיק מחיצתה, מכל מקום. אין אומרים כן, אלא באופן שהמחיצה החיצונה של הבית ניכרת לעומדים על הגג. אבל באופן שהגג בולט מעל המחיצה, או באופן שאין נפרש אוויר בין הבתים, בין המחיצות ניכרות לעומדים עליו, אין דנים את הגג כמוקף מחיצות, ואז אסור לטלטל את כלי הבית אפילו אל הגג הגדול. שכן, כל מקום שאינו מוקף מחיצות, אינו בכלל רשות היחיד. וכדי להבין היטב את ביור הגמרא, נזכיר את סוגיית הגמרא לעיל בדף פיתת עמוד א'. רבי מאיר וחכמים נחלקו שם במשנה בעניין טלטול מגג לגג שלא ירבו בעלי הגגות זה עם זה. דעת רבי מאירי שכל הגגות של העיר רשות אחת הן, ומותר לטלטל מגג לגג גם אם לא ירבו הבעלים זה עם זה. חכמים סוברים שכל גג הוא רשות לעצמו ואין לטלטל מזה לזה בלא עירוב. וחולקים רב ושמואל שם בדעת חכמים האם מותר על כל פנים לטלטל בכל אחד מן הגגות בפני עצמו, או שמאחר וכל גג פרוץ לגג אחר, הרי הם אוסרים זה על זה ואין לטלטל בהם אלא בארבע אמות. ומבארת שם הגמרא שבאופן שמחיצות הבתים שתחת הגגות ניכרים לעומדים על הגג, כלומר שאין הבתים מחוברים זה לזה, אלא יש אוויר ביניהם, ומחיצות הבתים שלמטה נראות לאילו העומדים על הגג, כאשר הם מסתכלים תחת רגליהם, וכמו כן אין הגג עצמו בולט לחוץ מעל מחיצת הבית, ומסתיר בעצם את מחיצת הבית, אז כולם מודים שיש לומר בזה דין גוד אסיק מחיצתה, משוך ועלה את המחיצה, דהיינו, שאנחנו דנים את מחיצת הבתים שלמטה כאילו היא עולה, ומקיפה גם את הגג, ונמצא שאין הגגות פרוצים אילו לאילו, ומותר לטלטל בכל גג בפני עצמו. אבל באופן שהבתים מחוברים זה לזה בלא הפרש אוויר ביניהם, ומחיצותיהם אינם ניכרות לאילו העומדים על הגג, או אף באופן שנפרדים הם זה מזה, אבל הגג עצמו בולט לחוץ מעל מחיצת הבית, וממילא אין מחיצת הבית ניכרת לעומדים על הגג, כפי שמצוי הדבר בגגות משופעים, שהגג יוצא אל מחוץ לקירות הבית, באופן כזה חולקים רב ושמואל, דעת רבי, שאין אומרים בזה גוד אסיק מחיצתה, ונמצא שאין כאן מחיצה בין גג לגג, ולפיכך אוסרים הם אילו על אילו, גג אוסר על גג ואין לטלטל בכל גג אלא בארבע אמות בלבד. ודעת שמואל היא שאפילו באופן כזה אומרים גוד אסיק, ועל כן מותר לטלטל בכל גג בפני עצמו. אז לשיטת רב הסובר שאין אומרים גוד אסיק מחיצתה לעניין מחיצות הגג, אלא באופן שהמחיצה התחתונה של הבית ניכרת לעומדים על הגג, לפיכך שונה המשנה עדינה בשני אופנים כדי לדמות את הגג לחצר. כשם שהחצר מחיצותיה ניכרות שהרי יש לה מחיצות בפועל, אף גג זה שעוסקת בו המשנה צריך שיהיה לו מחיצות ניכרות. כלומר, למרות שאין לו מחיצות בפועל, דנים את מחיצות הבית שתחתיו כאילו עולות ומקיפות את הגג מדין גוד אסיק מחיצתה. ומכל מקום אין אומרים כן, אלא באופן שהמחיצה החיצונה של הבית ניכרת לעומדים על הגג. אבל באופן שהגג בולט מעל המחיצה או באופן שאין הפרש אוויר בין הבתים ואין המחיצות ניכרות לעומדים עליו, אין דנים את הגג כמוקף מחיצות, ואז אסור לטלטל את כלי הבית אפילו אל הגג הגדול. ממשיכה הגמרא ואומרת, ולשיטת שמואל הסובר, שאומרים גוד אסיק מחיצתה גם באופן שאין המחיצות ניכרות, קטני גג דום יד החצר. גם לשיטתו שונה המשנה עדינה בשני אופנים כדי לדמות את הגג לחצר. מה חצר דקדרסי לרבים? כשם שחצר דורסים בה אנשים רבים, אף גג נמי דקדרסי לרבים. גם גג זה שעוסקת בו המשנה דורסים בו רבים. כלומר, מדובר באופן שהולכים אנשים רבים בין שתי הגגות, ובזה מודה שמואל שהמחיצה שבין הבתים אינה עולה וחוצצת בין הגגות, לפי שמחיצה נדרסת היא. ועל כן אסור לטלטל כלים ששבתו בבית אל הגג הקטן שמעליו, שכן פרוצו במלואו אל הגג הגדול. אבל אם אין רבים דורסים שם, אין היא מחיצה נדרסת, והמחיצה שבין הבתים עולה וחוצצת בין הגגות, אף שהיא מחיצה שאינה ניכרת, ומותר לדיירי הבתים שלמטה לטלטל את כליהם אל הגג שמעליהם. נמצא שכל אחד מן האמוראים מדייק מדברי המשנה כשיטתו. רב מדייק הימנה שמחיצה שאינה ניכרת אינה להשם מחיצה, ואילו שמואל מדייק שדווקא מחיצה הנדרסת אינה מחיצה, אבל מחיצה שאינה ניכרת יש עליה השם מחיצה. ומביאה הגמרא דינים נוספים שיש ללמוד מדברי המשנה. יתיב רבא ורבי זיירא ורבא ברב חנן, ישבו יחד רבא ורבי זיירא ורבא ברב חנן, ויתיב אביי גבאיו וישב אצלם אביי, ויתבי וכאמרי וישבו אילו אמוראים רבא ורבי זיירא ורבא ברב חנן ואמרו, שמע מינה ממתניתין, יש ללמוד מדברי המשנה שאמרה מפני שהיא כפתחה של גדולה, שדיורי החצר הגדולה מושלים בקטנה ואין דיורי החצר הקטנה מושלים בגדולה. כלומר, דיירי החצר הקטנה נמשכים אחר החצר הגדולה ונידונים כמותה, אבל דיירי החצר הגדולה אינם נמשכים אחרי החצר הקטנה. כך מפרש רשי, ומשמע מדבריו שדיירי החצר הקטנה נידונים כדרים בגדולה. והריטב"א מסביר שמאחר והקטנה נגררת אחר הגדולה, ממילא אנו דנים את דיירי הגדולה כאילו הם דרים בקטנה. אבל אין הם נידונים כאדם היוצא מביתו לחצרו שהוא מקום אחר, אלא דנים כאילו הם גוררים את הקטנה לתוך חצירם ואז נכנסים לתוכה. ועכשיו הם מפרשים כמה חילוקי דינים היוצאים מכך לעניין קיליים וגט ותפילה. כיצד? אם יש שם גפנים נטועים בחצר הגדולה, אסור לזרוע את החצר הקטנה בזרעים משום דין קיליים, כי מאחר והקטנה נגררת אחר הגדולה, דנים אנו כאילו הגפנים שבגדולה נטועים גם בקטנה, ולפיכך אסור לזרוע בזרעים. ואפילו אם מרחיק 400 מן הגפנים שבגדולה, אסור לזרוע בקטנה, אף על פי שבגדולה עצמה מותר להרחיק 400 מן הגפנים ולזרוע. וטעם הדבר? לפי שכל החצר הקטנה נידונת כמו הפתח של החצר הגדולה, ותוך הפתח נידון כבפנים, ונמצא שלעולם אין הזרעים שבקטנה נידונים כרחוקים 400 מן הגפנים שבגדולה. ומסביר הריטב"א בשם התוספות שאיננו לפנינו, התוספות הזה, שכוונת רש"י היא באופן שהגדולה נטועה בגפנים עד פתחה, שאז אפילו אם מרחיק 400 בתוך הקטנה, אין הדבר מועיל לו, שכן כל החצר הקטנה נידונת כעומדת בפתח הגדולה. אבל אם החצר הגדולה אינה נטועה כולה בגפנים, ויש בין הגפנים לפתח 400, באופן כזה יהיה מותר לזרוע בקטנה, כשם שמותר לזרוע בגדולה באותו מקום. ואף על פי שהקטנה נידונת כפתח הגדולה, מכל מקום הפתח עצמו הוא מקום שמותר בזריעה, שכן רחוק הוא 400 מן הגפנים. ואם זה רבה, הזרעים אסורים משום כליים, ואילו הגפנים שבגדולה מותרים הם ואינם נאסרים מחמת הזרעים שבקטנה. מאחר והפתח שביניהם נידון לגבי החצר הגדולה כמחיצה המפסקת בינה ובין הקטנה, אבל אם יש גפנים הנטועים בחצר הקטנה, מותר לזרוע לכתחילה את החצר הגדולה אפילו בתוך 400 לגפנים שבחצר הקטנה, לפי שהפתח שביניהם נידון כמחיצה לגבי החצר הגדולה. ומבואר במסכת בבא בתרא בדף חו עמוד א', שבאופן שיש מחיצה בין שתי חצרות, רשאי כל אחד מבעלי החצרות לזרוע ולנטוע בסמוך לגדר. כך כותב רש"י, ועוד הוא מוסיף, שגם כאשר יגדלו הזרעים שבחצר הגדולה, אין הם מוסרים את הגפנים שבחצר הקטנה. למרות שדנים אנו את הזרעים שבגדולה, כאילו הם נמצאים גם בקטנה. זאת למה? לפי שבשעת נטיית הגפנים בחצר הקטנה, עדיין לא היו זרעים בחצר הגדולה. והייתה נטיעתם ביתר, ולפיכך לא אסרו אותם חכמים משום כליים. כמו המעשה שמובא במסכת מנחות בדף ט"ו עמוד א', אדם זרע זרעים בכרם חברו, ואסרו חכמים את הזרעים והתירו את הגפנים. וביארה הגמרא שמן התורה אין איסור משום כליים בכרם, אלא כשזורע בו מין זרעים הנקראים קנבוס אולוף, שיש להם שורש ואין זרם קלה, או משום שתלויים בהם אשכולות כעין כרם. ואילו זריעת שער זרעים בכרם, אינה אסורה אלא מדרבנן, וכנסו את הזורע שעבר איסור, ולא את בעל הגפנים שלא עשה איסור כלל, גם כאן. מאחר וזרו את החצר הגדולה בהיתר, שהרי אינה נגררת אחר הקטנה, לא כנסו חכמים לאסור את הקטנה, אפילו עם שתי החצרות של אדם אחד הן. וכל שכן באופן שכל חצר היא של אדם אחר, שאין לקנוס את בעל הקטנה, שהרי הגפנים שלו קדמו לזרעים של הגדולה. אבל תוספות בדיבור המתחיל גפנים, מקשים על רש"י ומפרשים אחרת, ונמצא שלדברי רש"י הדין תלוי במי שקדם, שאם קדמה הגדולה לקטנה, בין בנטיית הגפנים ובין בזריעה, אסורה הקטנה לזרוע או לנטוע מאמין השני, אבל אם קדמה הקטנה לגדולה, בין בגפנים ובין בזרעים, אפילו אם לאחר מכן זרו או נטעו את הגדולה במין השני, אין נאסרת הקטנה בכך. אבל לדברי התוספות, אין הדין תלוי בקדימה כלל, אלא במין שיש בשדה הגדולה, שאם נטעו בה גפנים, נאסרה הקטנה בזרעים, ואפילו אם קדמה הקטנה לגדולה, צריך לעוקרם. אבל אם זרו בגדולה זרעים, אין נאסרת הקטנה בגפנים, ואפילו אם קדמה הגדולה ונזרעה, מותר לנטוע גפנים בקטנה. כי תוספות מפרשים, שמאחר ונאמר לא תזרע כרמך כליים ולא נאמר שדך לא תיטע כרם, מתבאר שלא הקפידה התורה על נטיית גפנים בשדה, אלא רק על זריעת זרעים בכרם. וממילא מתבררים דברי הגמרא כך, באופן שנטע גפנים בגדולה, מאחר והקטנה נגררת אחר הגדולה, נמצא שיש שם כרם. ושם כרם חל גם על הקטנה, ומעתה אינו רשאי לזרוע שם זרעים כלל, אפילו אם קדם וזרע ביתר יוצרח לעוקרם, כי מכל מקום יש עתה זרעים בכרם. אבל אם זרע זרעים בגדולה, נמצא שיש שם שדה על הקטנה הנגררת אחריה. ומאחר ולא הקפידה התורה על נטיית גפנים בשדה, מותר לנטוע גפנים לכתחילה בשדה הקטנה. עכשיו האמוראים הללו מפרשים את הדין היוצא מכך לעניין גט. אישה עומדת בחצר הגדולה וזרק לבעלה גט בחצר הקטנה ושתיהן. שתי החצרות שלה, הרי זו מתגרשת, ואפילו לדעת הסובר שאין האישה מתגרשת על ידי זריקת גט בחצרה, אלא באופן שעומדת בתוך החצר. מכל מקום, מאחר ועומדת בחצר הגדולה, הרי זה כאילו עומדת גם בקטנה, שהרי הקטנה נגררת אחר הגדולה. אבל אם האישה עומדת בחצר הקטנה וזרק לבעלה גט בחצר הגדולה, אינה מתגרשת, מאחר והגדולה אינה נגררת אחר הקטנה. ואילו האישה שבקטנה אינה נמשכת אחר הגט שבגדולה, לפי שהאישה היא הקונה את הגט, ולא הוא קונה אותה. ונציין שבמסכת גיטין בדף עין זין עמוד א' נאמר, הזורק גט לאשתו והיא בתוך ביתה ובתוך חצרה, הרי זו מגורשת. ונחלקו שם המוראים, האם צריכה האישה לעמוד בתוך ביתה וחצרה ממש או לא. ורשי מבאר את הדברים פה בסוגיה, שכדי שיחולו הגירושין חייבת האישה להיות בתוך הבית או החצר שהגט בתוכה, אלא שאם היא עומדת בחצר הגדולה והגט נמצא בקטנה, הרי זו מגורשת, שכן דנים אנו אותה כעומדת גם בקטנה. ועכשיו האמוראים מפרשים כמה חילוקי דינים לענייני תפילה. ציבור העומד בחצר גדולה ושליח ציבור עומד בחצר קטנה, הדברים מאוד אקטואליים למתפללים בתקופת הקורונה עכשיו בחצירות. אז ציבור העומד בחצר הגדולה ושליח ציבור עומד בחצר הקטנה, הרי אילו יוצאים ידי חובתם על ידי שליח ציבור זה, מאחר ושליח הציבור העומד בקטנה נגרר אחר הציבור שבגדולה, והרי הוא כעומד עמהם באותו מקום. אבל אם הציבור עומד בחצר הקטנה ואילו שליח הציבור עומד בחצר הגדולה, אין הם יוצאים ידי חובתם על ידי שליח ציבור זה. כלומר, אם הם אינם בקיאים בתפילה, אינם יוצאים ידי חובתם כלל, ואפילו אם כולם בקיאים, אינם יכולים לענות אחריו קדיש וקדושה, מאחר ואין מניין במקום שבו עומד השץ, השליח ציבור. אבל אם יש עמו 10 אנשים, מוציאו ידי חובה אף את אלו שאינם עומדים עמו. כך המשנה ברורה בסימן נון ה' סעיף קטן נון ו', שהרי אין החצר הגדולה נגררת אחר הקטנה, ואילו הציבור שבקטנה אינו נגרר אחרי שליח הציבור שבגדולה, שכן אין הרבים נמשכים אחר היחיד, ונמצא שאין השליח ציבור עומד בתפילה יחד עם הציבור. ואילו הרשב"א כתב שהציבור שהן יוצאים ידי חובתן אין העיקר ולא השליח שהוא המוציא. וכן הוא הדין עניין צירוף 10 למניין, שאם עומדים 9 אנשים בחצר הגדולה ויחיד בקטנה, הרי אילו מצטרפים יחדיו למניין 10, שכן היחיד שבקטנה נמשך אחר 9 שבגדולה. אבל אם 9 אנשים עומדים בחצר הקטנה ואחד בגדולה, אין הם מצטרפים למניין 10, שכן היחיד שבגדולה אינו נמשך אחר 9 שבקטנה, ואף 9 אינם נמשכים אחר היחיד, מאחר ואין הרוב נגרר אחר המיעוט. ואין הדברים אמורים אלא לעניין שאינו מצטרף עמהם להשלים למניין. אבל אם היו ציבור של 10 בחצר הקטנה ויחיד בגדולה, יכולו לענות עמם קדיש וקדושה ולצאת ידי חובתו. שאם לא כן, היה לגמרא לומר ציבור בגדולה ויחיד בקטנה יוצא ידי חובתו. ציבור בקטנה ויחיד בגדולה אינו יוצא ידי חובתו. כך אומר התוספות ריד. ומדברי התוספות בדיבור המתחיל 9 בגדולה, מתבאר שדין זה תלוי במחלוקת המוראים. לדברי רב במסכת פסחים בדף פהי עמוד ב', אין היחיד יוצא ידי חובתו כשאינו עומד עם הציבור, אלא רק בתקיעת שופר ומקרא מגילה וכיוצא בזה, שאין צריך לעשותם ב10. אבל לעניין קדושה וקדיש שאין אומרים אותם אלא ב10, אז אפילו כשיש 10 בתוך בית הכנסת, אין העומד מבחוץ יכול להצטרף עמהם. ואילו לדברי רבי יהושע בן לוי, יכולו להצטרף אל הענות עמהם, אבל כולם מודים שבאופן שאין 10 בתוך בית הכנסת, אין היחיד שבחוץ מצטרף עמהם למניין. כמבואר מדברי הגמרא בסוגייתנו. ואף באופן שעומדים 5 אנשים בחצר הקטנה ו5 בחצר הגדולה, אינם מצטרפים למניין 10. ומה שנקטה הברייתא דווקא כשיש 9 בקטנה ו1 בגדולה אינם מצטרפים, לא נקטה זאת הגמרא, אלא אגב הרישא, כך אומרים התוספות בדיבור המתחיל, 9. והרשב"א כתב שטעם הדבר שנקטה הגמרא בסיפא 9 בקטנה ויחיד בגדולה, כדי להשמיענו שאפילו באופן כזה אין מצטרפים, אף על פי שהרוב במקום אחד, שמאחר והם עומדים בחצר הקטנה, אין הם גוררים אחריהם את היחיד שבחצר הגדולה. אומרת הגמרא, וכן יש בזה חילוקי דינים לעניין אמירת דבר שבקדושה במקום שאינו נקי. מבואר במסכת ברכות בדף חפי עמוד א' שאסור לקרוא קריאת שמע, וכן כל דבר תורה או דבר שבקדושה כנגד צועה, וטעם הדבר משום שנאמר והיה מחנך הקדוש. אז אם יש צועה בחצר הגדולה, אסור לקרות קריאת שמע גם בחצר הקטנה לפי שהיא נגררת אחר הגדולה, ודנים אנו כאילו יש צועה אף בקטנה. ואין מועיל בזה להרחיק 400 בתוך החצר הקטנה, לפי שכולה נידונת כפתחה של חצר גדולה, אבל אם הצועה רחוקה 400 מן הפתח של הגדולה, מותר לקרוא קריאת שמע בקטנה, כפי שנתבאר לעיל בדף צדי ב' עמוד א' לעניין כליים. ואילו המאירי מביא שיש הסוברים שמועילה הרחקת 400 גם בקטנה, וכן פוסק השולחן ערוך באור החיים סימן עין ת' סעיף ג'. אבל כשיש צועה בקטנה, מותר לקרוא קריאת שמע בגדולה שאין היא נגררת אחר הקטנה. וצריך לזה 3 תנאים, א' שירחיק 400 מן הצועה, ב' שלא יראינה בעיניו, ג' שאין ריח במקום עמידתו. ומוסיף הריטב"א שכל זה לפי שיטתו, במסכת ברכות שאין הפסק מחיצה מועיל לעניין ריח, אבל מקצת מרבותיו הצרפתים חולקים בזה וסוברים, שמחיצה מועילה להפסיק אף כשיש ריח רע. והמאירי כתב שמותר לקרוא קריאת שמע בגדולה, בחצר הגדולה אפילו בתוך 400 לצועה, כאילו הייתה שם מחיצה, ובלבד שלא תעמוד הצועה כנגד עיניו. כותב המאירי שכל אילו הדינים נאמרו רק באופן שהחצר הקטנה נפרצה במלואה לגדולה. אבל אם יש גיפופי, גם לקטנה דיינו שלא נפרצה במלואה ונשארו שאריות מן הקיר, אז כל אחת מן החצרות היא רשות לעצמה ואין שום צירוף מזו לזו. והגאון יעקב תמה, לכאורה מוצאים אנו סתירה בדינים הללו, שכן לעניין גט אישה ושליח ציבור ויחיד, כאשר הם עומדים בחצר הקטנה דנים אותם כאילו היו בגדולה, וכאשר הם עומדים בגדולה אין דנים אותם כאילו היו בקטנה, ואילו לגבי כפנים וצועה, הדין הוא להפך, שכאשר הם עומדים בקטנה, אין אנו דנים אותם כאילו היו גם בגדולה, ואילו כאשר הם בגדולה, דנים אותם כעומדים גם בקטנה. והוא מבאר את עניין דיורי גדולה בקטנה באופן כזה, שמאחר והקטנה היא פתחה של הגדולה, ממילא כל הדר בגדולה נידון כאילו דר גם בקטנה, שכן כל הדר בבית שולט גם בפתח הבית, אבל כל הדר בקטנה אינו נידון כדר בגדולה, שכן הדר בפתח הבית אין לו רשות להילך לתוכו. וזהו טעם הדבר שגפנים וצועה נמצאים בגדולה נידונים כעומדים גם בקטנה, ואילו כשעומדים בקטנה אינם נידונים כעומדים גם בגדולה. ולעניין גט אישה, מאחר והיא קונה את הגט ולא הגט קונה אותה, לפיכך כאשר האישה עומדת בחצר הגדולה היא קונה את הגט שבקטנה, אבל כאשר האישה עומדת בחצר הקטנה אינה יכולה לזכות בגט שבגדולה. וכן כאשר הציבור עומדים בחצר הגדולה, הרי הם שולטים בשליח ציבור העומד בחצר הקטנה, והרי זה כאילו הם נמצאים עמו ויוצאים ידי חובתם בתפילתו. אבל כשהציבור עומדים בחצר הקטנה, הם אינם שולטים בגדולה, ולפיכך אין הם נידונים כעומדים עם השליח ציבור, ואף אין השליח ציבור נידון כעומד עמהם. אף שהוא עומד בחצר הגדולה, שולטת בחצר הקטנה, כי מאחר והם חשובים יותר ממנו, הם גורמים שהחצר הקטנה שהם עומדים בה לא תתבטא לגבי החצר הגדולה שבה עומד השליח ציבור. שכן טעם הדבר שהעומד בגדולה נידון כעומד בקטנה, לפי שהיא נידונת כפתחה של הגדולה ותפילה לה. אבל באופן שיש בחצר הקטנה ציבור שהוא חשוב יותר מן השליח ציבור שבחצר הגדולה, ממילא אין הם בטלים לגביו, ועל כן אינו נידון כעומד עמהם. וכן לעניין תשעה אנשים ויחיד. מביאה הגמרא את קושייתו של אביי על הדינים הללו. אמר להו אביי לרבא ורבי זיירא ורבא בר רב חנן, אם כדבריכם שחצר הקטנה נגררת אחר הגדולה לעניין כלאיים, ולפיכך כשיש כפנים נטועים בגדולה אסור לזרוע בכל החצר הקטנה ואין די בהרחקת ארבע אמות, אם כן מצינו מחיצה גורמת לאיסור, שהרי אלמלא אילו אין מחיצה כלל בין הקטנה לגדולה, היו שתיהן נידונות כחצר אחת, והיה בעל הקטנה מרחיק ארבע אמות מן הגפנים שבגדולה וזורע את חצירו. שכן הוא הדין שאפילו בחצר הגדולה עצמה, שמותר להרחיק ארבע אמות מן הגפנים ולזרוע. כשיש רווח 12 אמה בין הגפנים לכותל, וכדין מחול הכרם המבואר בדברי הגמרא לקמן בדף צדיק ג' עמוד א'. ואילו אשתה, עכשיו שיש מחיצות בחצר הגדולה סביב הפתח, נידון את החצר הקטנה כעומדת כולה בפתחה של הגדולה, והאסורה היא בזריעה בכל שטחה. ודבר זה תמוע הוא, שהרי על ידי מחיצה זו ראויות היו החצירות להיחלק זו מזו. וכיצד ייתכן שהמחיצה הזו גורמת שתהיה החצר הקטנה נידונת כעומדת בתוך הגדולה? ותוסות מוסיפים בכוונת אביי בקושייתו, בדיבור המתחיל שאלמלא, אילו לא היו לקטנה מחיצות כלל משלוט צדדיה, היה ניתן לזרוע סמוך לחצר הגדולה, כיוון שהפתח נשב כמחיצה, ואילו עכשיו שיש מחיצות סביב החצר הקטנה, אסור לזרוע את כולה. מביאה הגמרא את דברי המוראים שאמרו את הדינים שנתבארו לאלה, מנסים ליישב את קושייתו של אביי ולהוכיח שאכן יש מחיצה הגורמת לאיסור. אמר לרבי זיירא לאביי, וכי לא מצינו מחיצה לאיסור? והתנען שנינו במשנה לאל בדף צדי בית עמוד א', חצר גדולה שנפרצה לקטנה, הגדולה מותרת בטלטול מן הבתים שבא לחצר, והחצר הקטנה אסורה מפני שהיא נידונת כפתחה של הגדולה. יש לדייק מהדברים הללו, שאילו ישבה את גיפופיה, כלומר, אילו היה בא לחצר הגדולה בונה מחיצות בתוך חצירו משני צידיה, עד שהיה מייצר את רוחבה כמידת רוחב החצר הקטנה, הייתה החצר הגדולה נמי אסורה בטלטול, שכן מעתה אין לה מחיצות מצידי הפתח, אלא פרוצה היא במלואה, אלא חצר הקטנה נמצא, שהוספת המחיצות גורמת לאסור את החצר הגדולה. הנה לנו מחיצה לאיסור. דוחה אביי את ההוכחה של רבי זיירא, אמר לי, אומר לו אביי לרבי זיירא, אין להוכיח משם שיש מחיצה לאיסור. משום דעתם סילוק מחיצות הוא. שם הוספת המחיצות לחצר הגדולה מסלקת את המחיצות הקודמות שהיו לה, ומעתה, הרי נעשית חצר אחת עם הקטנה, ובאופן כזה ודאי ייתכן שתוספת מחיצה תגרום לאיסור. אבל כיצד ייתכן, שואל אביי, שאוספת מחיצות תגרום לאיסור בלא סילוק המחיצות הקודמות? מנסה רבא ליישב את קושייתו של אביי. אמר לי רבא לאביי, וכי לא מצינו מחיצה לאיסור, והאיתמר, הרי נאמר דין בבית המדרש. סיכך אדם על גבי אכסדרה, פרוסדור שלפני הבתים, שיש לה פצימין עמודים, הרי זו קשירה למצוות סוכה, כלומר, אכסדרה זו שתי דפנות יש לה לאורכה כמבוי מפולש. ובדופן השלישית והרביעית קבועים עמודים ברוחב טפח בקרני הזוויות. ואם הניח סכך מעליה, קשירה היא למצוות סוכה, שכן אדם יוצא ידי חובתו בסוכה שיש לה שתי דפנות שלימות ודופן שלישית ברוחב טפח. ואתה מפרש רבה כיצד ניתן לדייק ממאמרה זו שיש מחיצה לאיסור. ואילו ישבה את פצימיה, כלומר, אם הוסיף מחיצות חדשות ליד המחיצות הראשונות ונמצא עכשיו שהפצימין עומדים בין המחיצות הראשונות לחדשות ואינם ניכרים עוד בתוך האכסדרה. הרי סוכה זו פסולה, שכן מעטה אין לה אלא שתי דפנות בלבד, אם כן מצינו כאן מחיצה האוסרת, כאילו לא היה מוסיף את המחיצות השניות, הייתה הסוכה כשרה, ועכשיו על ידי הוספת המחיצות, נפסלה. בתוספות בדיבור המתחיל סיכך, מפרשים אחרת את ההוכחה של רבה שיש מחיצה לאיסור. מדובר באכסדרה שיש לה שתי דפנות כמין גם, כלומר, סמוכות זו לזו, אחת לצד מזרח והשנייה לצד דרום, צורת ריש, ואילו לצד מערב וצפון יש עמודים ברוחב טפח, ובאופן כזה הסוכה כשירה, אבל אם הוא יוסיף על עובי הדפנות עד שלא יהיו עמודים ניכרים, תיפסל הסוכה. הנה לנו דוגמה למחיצה לאיסור. דוחה אביי את ההוכחה של רבה, אמר לאביי לרבה, אין להוכיח משם שיש מחיצה לאיסור, שכן לדידי לשיטתי סוכה זו כשירה היא אפילו אם ישווה את פצימיה. מאחר ואני, אביי סובר, שאפילו אכסדרה שאין לה מחיצות כלל כשירה למצוות סוכה, לפי שדנים אותה כמוקפת מחיצות מדין, פי תקרה יורד וסותם. היינו באופן שיש מבנה בעל גג ישר או שיש בראשו קורות, ובין עמוד לעמוד, דנים את חוד הגג או הקורות כאילו הוא ממשיך ויורד כפי מטה וסותם את החלל במחיצה. ולכמן בדפים צדי דלת וצדי היי, עוסקות הסוגיה בהלכה הזו, ונמצא שאין הוספת המחיצה גורמת איסור. ממשיך הבאי ואומר, ואפילו לדידך, אפילו אתה רבה לשיטתך שחולק עליי בדין הזה וסובר, שלא אומרים באכסדרה, פי תקרה יורד וסותם, כפי שהגמרא תבהר לכמן בדף צדי היי עמוד א', וממילא, אכסדרה זו פסולה למצוות סוכה מכל מקום, אין להוכיח משם שיש מחיצה לאיסור, שכן סילוק מחיצות היא. כלומר, הוספת המחיצות בין העמודים גורמת לסלק את המחיצות הראשונות ואת העמודים. ואין לאכסדרה זו מעכשיו אלא את שתי המחיצות החדשות, ולפיכך, פסולה היא למצוות סוכה. אבל הוספת מחיצות בלבד בלא סילוק המחיצות הראשונות, אינה גורמת לאיסור כלל. עכשיו מנסה רבא ברב חנן ליישב את קושייתו של אביי, שכאמור אמר שלא מצינו מחיצה שגורמת לאיסור. אמר לי רבא ברב חנן לאביי, וכי לא מצינו מחיצה לאיסור? והתניה, הרי שנינו ברייתא, בית שחציו מקורה, מכוסה בגג. בגג זה ישרו, אומר רשי, כי בגג משופע לא אומרים את הכלל של פי תקרה יורד וסותם. אם כן, בית שחציו מקורה מכוסה בגג וחציו אינו מקורה, אם יש גפנים הנטועים כאן, תחת הקירוי, מותר לזרוע זרעים כאן בחצי השני שאינו מקורה. ואין צריך להרחיק את הזרעים מן הגפנים, משום כליים, לפי שאומרים בזה פי תקרה יורד וסותם, דהיינו שדנים את קצה התקרה כאילו יורד וחוצץ בין הגפנים לזרעים. ותוספות בדיבור המתחיל חציו כותבים, שאף על פי שלגבי דיני שבת, סוברים רבינו חננאל ורבינו תם, לכמן בדף צד דלת עמוד ב', בתוספות בדיבור המתחיל בשתי, שאין אומרים פי תקרה יורד וסותם, אלא בדופן רביעית בלבד, דהיינו כשיש כבר שלוש מחיצות שלימות, רק אז אומרים פי תקרה יורד וסותם לגבי המחיצה הרביעית מכל מקום. לגבי כליים, מקהילים יותר ממחיצות שבת, כמו שמוכח מדברי הגמרא לאיל בדף י' עמוד א', לגבי צורת הפתח. ואף על פי שלאל בדף צדי בית עמוד א' לומדת הגמרא את דין דיורי גדולה בקטנה להחמיר לגבי כליים מן הדין שנתבהר במשנה לגבי שבת, והגמרא אינה דוחה שיש להקל בכליים יותר מבשבת, זה בגלל שנקטה המשנה איתור לשון בכך שכתבה המשנה מפני שהיא כפתחה של גדולה, ומלשון זה משמע שלעולם החצר הקטנה נידונת כפתחה של הגדולה לכל עניין. ועכשיו מבאר רבא ברב חנן כיצד יש לדייק מהברייתא שיש מחיצה לאיסור. ואילו ישווה את קירויו, אסור, ואם הוסיף וקירה את כל הבית עד שהיו הזרעים עומדים גם הם תחת התקרה, יש בזה איסור כליים. שכן עכשיו אין מחיצה מפסיקה בין הגפנים לזרעים וחייב להרחיק ביניהם 400. הנה מצינו, מחיצה אוסרת, שעל ידי הוספת התקרה חל איסור כליים. גם את ההוכחה הזו של רבא ברב חנן דוחה אביי. אמר לאביי לרבא ברב חנן, אין להוכיח משם שיש מחיצה לאיסור, משום דהתם סילוק מחיצות הוא. שם גורמת הוספת התקרה לסלק את מחיצת פי תקרה שיורד וסותם, שהייתה מתחילה בין הגפנים לזרעים, ונמצא שסיבת האיסור היא משום סילוק מחיצה ולא משום הוספת מחיצה. אבל לא מצינו שהוספת מחיצה לבדה תגרום לאיסור בלא סילוק מחיצה אחרת. רבא מנסה ליישב את קושייתו של אביי, שלח לרבא לאביי ביד רב שמעיה בר זעירה. כלומר, ציווה רבא לרב שמעיה בר זעירה להקשות לאביי את הקושייה הבאה. וכי לא מצינו מחיצה שגורמת לאיסור, והתניא הראשנינו בברייתא יש במחיצות הכרם להקל ולהחמיר. כלומר, פעמים שמחיצות הכרם גורמות היתר בדיני כליים, ופעמים שגורמות איסור. ומבארת הברייתא, מחיצה להקל כיצד, כרם הנטוע בגפנים עד עיקר המחיצה, עד גוף המחיצה, דהיינו שהגפנים סמוכים ודבוקים למחיצה, רשאי הוא להיות זורע זרעים מעיקר המחיצה ואילך, מגוף המחיצה ואילך לצד חוץ, ואינו צריך להרחיק 400 מן הגפנים. דהיינו, הגפנים מגיעים עד המחיצה, ומהצד השני של המחיצה הוא זורע זרעים, שכן המחיצה מפסיקה ביניהם, לעניין דין כליים. ואפילו זו מחיצה שעשויה מקנים, אומר המאירי. זה המקרה שמחיצה באה להקל. שהרי, אילו אין שם מחיצה, חייב היה להיות מרחיק 400 מן הגפנים וזורע, כדין הרחקת זרעים מכרם. וזהו האופן שבו מצינו שבאו מחיצות הכרם להקל בדין כליים. ומחיצה להחמיר כיצד? היה הכרם משוך רחוק מן הכותל שיעור 11 אמה, דהיינו שיש שטח ריק של 11 אמה בין הגפנים למחיצת הכרם, וכל שכן כשיש פחות מן השיעור הזה, לא יביא זרע לשם, אסור לו לזרוע זרעים בין הכרם ולמחיצה. ותכף תבהר הגמרא מדוע. נמצא שמחיצה זו להחמיר היא באה, שהרי אלמלא אין מחיצה, אילו אין מחיצה לכרם כלל, היה רשאי להיות מרחיק 400 מן הגפנים וזורע. אילו עכשיו אינו רשאי לזרוע, אפילו בריחוק 11 אמה מן הגפנים. וזוהי האופן שבו מצינו שבאו מחיצות הכרם להחמיר בדין כליים. מבואר מדברי הברייתא שיש מחיצה לאיסור ושלא כדברי אביי. אמר לי, משיב אביי לרבה, ולטעמך לשיטתך שסובר אתה להוכיח משם שיש מחיצה לאיסור, ותבן ממתניתין, היה לך להקשות עליי ממשנה? שכן קושייה ממשנה חזקה יותר מקושייה מברייתא. דתנן, כך שנינו במשנה במסכת כליים פרק ד', משניות א' וג'. קרחת הכרם, שטח ריק שבתוך הכרם, בית שמאי אומרים צריך שיהיה בו שיעור של 24 אמות כדי להתיר לזרוע בזרעים, בהרחקת 400 מן הגפנים, ובית הלל אומרים די בכך שיהיה בה 16 אמה. מחול הכרם, שטח ריק שסביב הכרם, מחול היינו סביב, כי אין מחולות הנעשים בעיגול סביב. אם כן, מחול הכרם, שטח ריק שסביב הכרם, בית שמאי אומרים צריך שיהיה בו 16 אמה כדי להתיר לזרוע בו בהרחקת 400 מן הגפנים. ובית הלל אומרים די בכך שיהיה בו 12 אמה. ועכשיו מפרש את המשנה את הדברים, ואיזו היא קרחת הכרם? כרם שחרב אמצע איתו, שחרבו הגפנים שבאמצע הכרם ונותר שם שטח ריק, המוקף גפנים מכל צד. אז באופן שחרב הכרם על פני כל רוחבו, ונותרו גפנים משני צידיו, ולא מארבעה צידיו. אם אין שם מקום פנוי של 16 אמה על 16 אמה, היינו כשיטת בית הלל שהובאה לעיל במשנה, כי הרי לשיטת בית שמאי צריך 24 אמה, אז אם אין שם השטח פנוי של 16 אמה על 16 אמה, לא יביא זרע לשם, אסור לזרוע זרעים בכל השטח הריק, אפילו בטפח אחד, שמאחר ויש גפנים נטועות מסביב לשטח הזה, צריך להותיר להם רווח 400 לכל צד, כפי השיעור הנצרך לעבודתן, שזהו השיעור הנצרך למעבר שור עם קהיליו לצורך הרישה, והאמות האלו נידונות ככרמים עצמם, ואם לא נותרו שם עוד 8 אמות על 8 אמות באמצע, בתהילות אמות אלו לכרמים שבצדדים, שכן כאשר מחלקים שטח זה לשני הצדדים, אין בכל אחד מן החלקים 400 על 400, שהוא שיעור חשוב לזרוע בו שדה. כלומר, אף ש-400 הוא שיעור חשוב לצורך זריעת שדה מכל מקום, צריך שיהיה באמצע שטח של 800, שאם לא כן, יבטל כל אחד מן הקרמים שבצדדים את השטח הסמוך אליו שאין בו 400, ונמצא שאין כאן מקום הראוי לזריעה כלל. אבל כאשר יש 800 באמצע, אפילו אם יתחלק השטח שבאמצע לקרמים שבצדדים, מכל מקום יישאר בכל אחד מן החלקים מ-400 שהוא שיעור חשוב לזריעת שדה, אבל כן אינו בטל הכרם. ומעטה, נידון כל השטח הפנוי ככרם ואסור לזרוע זרעים אפילו בטפח אחד. אבל אם היו שם בין הקרמים 16 אמה פנויות מגפנים, נותנו לו לכל צד של הכרם 400 כדי שיעור עבודתו, וזורע את המותר, את 8 אמות הנותרות באמצע, שהרי אפילו באופן שנחלקן לקרמים שבצדדים, יש בכל אחד מן החלקים שיעור חשוב של 400, ולפיכך אינם בתהילות לשם ומותר לזורען. וכאמור, נתבאר דין קרחת הכרם לשיטת בית הלל הסוברים ששיעורו 16 אמה. אבל לשיטת בית שמאי, שיעורו הוא 24 אמות. ורש"י לעיל בדף ג' עמוד ב' כתב לבאר את שיטתם של בית שמאי בשני אופנים. האופן האחד שהם סוברים ששיעור חשיבות שדה הוא 8 על 8 אמות ולא 4 על 4 כשיטת בית הלל. ונמצא שמלבד מה שצריך ליתן 4 אמות לכל צד כדי עבודת הכרם, צריך שיוותרו באמצע 16 אמה כדי שיהיה בהם כדי חלוקה של 8 אמות לכל צד. אבל בפחות מהשיעור הזה, בתהילות האמות הללו אל הקרמים שבצדדים, לפי שאין בהם חשיבות, ולפיכך אסור לזרוע בקרחת הכרם, עד שיהיה בשיעור של 24 אמות. האופן השני שמפרש רש"י את דעת בית שמאי, שבית שמאי סוברים שהשיעור הנצרך לעבודת כרם הוא 8 אמות, ונמצא שצריך לתת 8 אמות לכל צד כדי עבודת הכרם, ולאחר מכן צריך שיוותרו באמצע עוד 8 אמות, כדי שיהיה בהם כדי חלוקה של 4 אמות לכל צד, ובסך הכל 24 אמות. ממשיכה המשנה שם ומפרשת, ואיזו היא מחול הכרם, שטח ריק שיש מסביב לכרם, בין הכרם לגדר. שאם אין שם רווח של 12 אמה, כשיטת בית הלל, ולשיטת בית שמאי צריך 16 אמה, לא יביא זרע לשם. אבל אם היו שם 12 אמה, נותן לו לכרם 400 כדי השיעור הנצרך לעבודתו, וזורע את המותר את 8 האמות הנותרות. וטעם הדבר מבואר בהמשך דברי אביי. בכל אופן נמצא שכבר נתבאר במשנה הדין הזה של מחול הכרם, שהמחיצה שסביב הכרם גורמת להחמיר בדין כליים. לכן טוען אביי לרבה שלא היה לו להקשות עליו, על אביי, מברייתא אלא מדברי המשנה. ועכשיו ממשיך אביי ודוחה את ההוכחה של רבה ומבאר שאין להוכיח מדיני הכרם שיש מחיצה לאיסור לא מהמשנה ולא מהברייתא. אלא מסביר אביי הטעם שם לעניין מחול הכרם, לאו היינו טעמה, אין טעם האיסור משום מחיצת הכרם. שכן לא מצינו מחיצה אוסרת, אלא יש לאסור שם מסברה. דכל ארבע אמות הסמוכות לגבי הכרם נצרכות לעבודת הכרם. ולפיכך נידונות הארבע אמות הללו כמו הכרם עצמו. ואילו ארבע אמות הסמוכות לגבי הגדר, כיוון דלא מזדען, מאחר ואינן ראויות לזריע, שכן החרישה בהן מזיקה את הכותל, שכן על ידי החרישה נעשה אפר תיחוח רך והכותל נופל, אם אין תחתיו קרקע חזקה, כמו ששנינו במסכת בבא בתרא בדף י"ז עמוד א', מרחיקין את הזרעים, אז אפקור עם אפקר לו, בעל הכרם מפקירן ומבטל למחיצה ואינן מצטרפות אל העמות שבאמצע. דבייני ובייני, ואילו העמות שנותרו באמצע, אי אי כארבע חשיבן. אם יש בהם שיעור ארבע עמות חשובות, הם כשדה לעצמן ואינם בטלות לכרם, ולפיכך מותר לזרוע בהם. והיא לא, אבל אם אין בהם שיעור של ארבע עמות לא חשיבן, אינן חשובות לעצמן אלא בטלות כלפי הכרם, ולפיכך אסור לזרוע בהם. ולשיטת בית שמאי, שיעור מחול הכרם הוא 16 עמה, והיינו על פי אחד משני הטעמים שהובאו לאל בשם רשי. האחד, שבית שמאי סוברים שאין חשיבות לשדה בפחות משמונה אמות, ונמצא שיש ליתן ארבע אמות שאינם נזרעות לצד הגדר, וארבע אמות לצד הכרם כשיעור עבודתו, ועוד שמונה אמות באמצע שיש בהם שיעור חשיבות שדה בפני עצמם, ולא התבטלו לגבי הכרם, ובסך הכל זה 16 אמה. לפירוש השני ברשי, בית שמאי סוברים ששיעור עבודת הכרם הוא 8 אמות, ונמצא שיש ליתן ארבע אמות לצד הגדר ושמונה אמות לצד הכרם. עוד 400 באמצע, שיהיה בהם שיעור חשיבות שדה. והגאון יעקב מקשה, מה בכך שיש סברה לאסור את השטח שבין הכרם לגדר כשאין בו 12 אמה? הרי מכל מקום מצינו כאן מחיצה לאיסור. שהרי גם בסוגייתנו לעניין חצר קטנה שנפרצה לגדולה, יש טעם לאסור בזה משום כליים. מאחר והחצר הקטנה נידונת כפתחה של החצר הגדולה. ולמרות זאת תמה על כך הבעיה, אם כן מצינו מחיצה לאיסור. תרץ הגאון יעקב, שעיקר תמיעתו של אביי הייתה כיצד ייתכן הדבר שאותם גיפופי מפרידים את החצר הקטנה מן הגדולה, הם אלו שגורמים להכניס את החצר הקטנה בתוך הגדולה, שאלמלא הם היה מרחיק 400 וזורע, ואילו עכשיו נאסרת הקטנה כולה. ועל תמיעה זו אין סברה מיישבת את העניין. אבל עניין מכל הכרם מבואר העניין מסברה, שאף על פי שמחיצת הכרם מועילה להתיר את הזריע חוץ למחיצה, מכל מקום אוסרת את הזריע בתוך המחיצה, שכך היא דרך המחיצות לחבר את כל הנמצא בתוכם ולהבדיל בינם ובין הנמצא חוץ עליהם. מביאה הגמרא דין נוסף היוצא מדין דיורי גדולה בקטנה. אמר רב יהודה, שלושה כרפפות, שטחים פתוחים שהוקפו במחיצות, בדרך כלל משמש שם כרפף למקום שהוקף מחיצות שלא לשם דירה, כמו במשנה בתחילת הפרק לעיל בדף פיתת עמוד א', אבל כאן עוסקת הסוגיה במקומות שהוקפו לשם דירה, כפי שיבואר להלן. אם כן, אומר רב יהודה, שלושה כרפפות, שטחים פתוחים שהוקפו במחיצות העומדים זה בצד זה, כגון שהיו שלושה אנשים מהלכים בדרך ועשה כל אחד מהם כרפף לדור בו, אבל לא יקיפו במחיצות גמורות של שתי וערב, אלא הם עשו מחיצה של שתי בלבד, דהיינו שהעמידו עמודים סביב באופן שאין רווח שלושה טפחים בין עמוד לעמוד, או שעשו מחיצה של ערב בלבד, דהיינו שהקיפו חבלים סביב עד לגובה 10 טפחים, באופן שאין אוויר שלושה טפחים בין חבל לחבל, ומחיצות גרועות כאלו מועילות לעשות את השטח שבתוכן כרשות היחיד רק באופן שאין בו יותר מבית צעתיים. 5,000 אמה רבועות, אלא אם כן דרים שם שלושה בני אדם הנקראים בשם שיירה, שאז רשאים הם להקיף במחיצות כאלו אפילו שטח גדול ביותר, כפי שלמדנו לאיל בפרק הראשון בדף ט"ז עמוד ב', ובאופן שהיו שלושת הכרפיפות פתוחות זו לזו ושניים החיצוניים מגופפים, כלומר הכרפיפות החיצוניים היו רחבים מן הכרפף שבאמצע ועשו להם מחיצות משני צידי הפתח שבינם לאמצעי, ואילו הכרפף האמצעי אינו מגופף, כלומר שהיה פרוץ במלואו לשני הכרפיפות שמצידיו, ואדם יחיד דר בזה בכרפף האחד, וכן אדם יחיד דר בזה בכרפף השני, וכן בשל אישי. נעשה הכרפף האמצעי כאילו דרה בו שיירה של שלושה בני אדם, שהרי נתבהר לאל בדף צדי בית עמוד א', שהדרים בחצר הגדולה המגופפת נידונים כדרים אף בחצר הקטנה שאינה מגופפת. וממילא יש לדון את השניים הדרים בצדדים כאילו דרים עם השלישי בכרפף האמצעי. ומתבהר מדברי הגמרא שדיירי החצר הגדולה נידונים כאילו הם דרים גם בקטנה. והריטב"א לאל בדף צדי ב' תמה על כך, שהרי לאל פרש רש"י שדיירי הגדולה מושלים בחצר הקטנה ומושכים אותה אצלם. ראינו לכאורה שדיירי הקטנה נידונים כדיירים בגדולה. כותב הריטב"א שצריך לומר שהכל עניין אחד הוא, שמאחר והקטנה נגררת אחר הגדולה, ממילא דנים את דיירי הגדולה כאילו הם דרים בקטנה, אבל אינם נידונים כאדם היוצא מביתו לחצרו שהוא מקום אחר, אלא כאילו הם גוררים את הקטנה לתוך חצרם ואז נכנסים לתוכה, ועל כן נותנים להם כל צורכן. ראינו באופן שערבו אילו עם אילו, ודנים את כל השטח המוקף שבקרפף האמצעי כרשות היחיד, אפילו אם הוא גדול הרבה, כל שצריכים הם לשטח הזה. כך היא שיטת רשי, שאין נותנים להם כל צורכם אלא בקרפף האמצעי, שמאחר והחיצונים נידונים כדרים באמצעי, נמצא שיש בו שיירה של שלושה בני אדם. אבל בחיצונים אין דר בכל אחד מהם אלא אדם אחד, ולפיכך אין נותנים להם אלא בית צעתיים. ובלבד שלא יהיה שטח של בית צעתיים שאין בו כלים כמבואר לאיל, בדף י' ז' עמוד א'. אבל אם היה הקרפף האמצעי מגופף ושני החיצונים אינם מגופפים, כלומר שהיה הקרפף האמצעי רחב יותר מן הקרפיפות החיצוניים והיו לו מחיצות משני צידי הפתחים שהיה פתוח בהם לקרפיפות החיצוניים, ואילו הם היו פרוצים במלואם לאמצעי, ואדם יחיד דר בזה וכן יחיד בזה ויחיד בזה, אין נותנים להם אלא בית שש סעין, שני סעים לכל קרפף, שהרי אין כאן שלושה אנשים הדרים בקרפף אחד, שאף על פי שהאמצעי נידון כאילו דר גם בחיצוניים, מכל מקום עדיין אין דרים בכל אחד מן הקרפיפות הללו אלא שני אנשים, ואילו באמצעי דר אדם אחד בלבד, ולפיכך אין נותנים לכל אחד מהם אלא בית צעתיים בלבד. ואם אחד מן הקרפיפות החיצוניים יש בו יותר מבית צעתיים, הוא אסור ואחרים מותרים. אבל אם האמצעי יש בו יותר מבית צעתיים, כולם אסורים, שכן החיצוניים פרוצים במלואם לרשות האסורה עליהם. מביאה הגמרא ספיקות בדין הזה, יבאילו ונסתפקו בני הישיבה. באופן שהקרפף האמצעי מגופף והחיצונים אינם מגופפים, ויש אדם אחד הדר בזה באחד הקרפיפות החיצוניים, ואדם אחד הדר בזה בקרפף החיצון השני, ושניים דרים בקרפף האמצעי, מהו? מה יהיה הדין בזה? ומבארת הגמרא את צדדי הספק, האם יש לדון את הקרפיפות החיצוניים כאילו דרים בכל אחד מהם שלושה בני אדם, שהרי אילה אח ענף כי תלה תאהבו, אם ייצאו השניים האמצעים לקרפף החיצוני האחד, יש כאן שלושה אנשים הדרים בקרפף האחד, ואילה אח ענף כי תלה תאהבו, וכמו כן אם יצאו השניים האמצעים לקרפף החיצון השני, יהיו בו שלושה אנשים, כלומר, מאחר והאמצעים שולטים בשני הקרפיפות החיצוניים, יש לדון אותם כאילו הם דרים בשניהם. כלומר, יש לתלות שהייתה דעת האמצעים מבעוד יום להשתמש בכל אחד מן החיצונים ולקנות שם שביתה. ונמצא שבכל אחד מן החיצונים דרים שלושה אנשים, ועל כן יש להתירם אפילו עם השטחים גדולים יותר מבית צעתיים. אבל האמצעי אינו מותר אלא בהיקף בית צעתיים, שמאחר ואין החיצונים שולטים בו, נמצא שאין דרים שם שלושה בני אדם. או דילמה או שמה יש לומר שאין מקילים כל כך לדון את האמצעים כאילו דרים הם בכל אחד מן הקרפיפות החיצונים, ואף אין דנים אותם כאילו דרים רק באחד מהם כדי להתיר לכל הפחות קרפף חיצון אחד בהיקף יותר מבית צעתיים. אלא אומרים אנו, חד לאח הנפיק, אחד מן הדרים באמצעי יוצא לקרפף חיצון אחד, וחד לאח הנפיק, ואילו האדם השני הדר בקרפף האמצעי יוצא לקרפף החיצון השני. שכן מסתבר לומר שהשניים הדרים באמצעי חפיצים להיחלק ולדור כל אחד מהם בקרפף חיצון אחר, שבאופן כזה יהיו שני דיירים בכל קרפף חיצון, ויהיה להם מקום מרווח לתשמישם, אבל אם ידורו שני האמצעים באחד מן הקרפיפות החיצוניים, יהיו דרים שם שלושה אנשים, בעוד שבחיצון האחר לא ידור, אלא אדם אחד. ונמצא שבכל אחד מן הקרפיפות החיצוניים אין דרים אלא שני אנשים, וממילא אין נותנים לכל קרפף אלא בית צעתיים בלבד. כלומר, אף על פי שהשניים הדרים באמצעי המגופף נידונים כדרים, גם בחיצוניים שאינם מגופפים, וזאת מדין דיורי גדולה בקטנה מכל מקום, עדיין תלוי הדבר בדעתם וברצונם, שאם ירצה אחד מהם לקנות שביתה בקרפף החיצון האחד, ולהסתלק מן הקרפף השני, ואילו ראהו חפץ לקנות שביתה בשני ולהסתלק מן הראשון, שוב אינם נידונים כאילו דרים שניהם בשני הקרפיפות החיצוניים, אלא כל אחד דר באותו קרפף שרצה לקנות בו שביתה בלבד. ולפיכך איננו דנים אותם כשיירה של שלושה בני אדם, אלא באופן שגילו שניהם דעתם שרצונם לקנות שביתה בקרפף אחד. כך מסביר את הדברים הרשב"א, וממשיכה הגמרא ומביאה ספק נוסף בעניין הזה. ואם תמצא לומר, אם תרצה לפשוט את הספק הקודם ולומר, חד לאח הנפיק וחד לאח הנפיק, שאחד מהאמצעים יוצא לכאן ואחד יוצא לכאן, כלומר שדנים את השניים האמצעים כאילו נחלקים וכל אחד מהם דר בקרפף חיצון אחר, מכל מקום עדיין יש להסתפק באופן שדרים שניים בזה באחד הקרפיפות החיצוניים, ושניים בזה בקרפף החיצון השני, ואדם אחד דר בקרפף האמצעי, מהו? מה יהיה הדין באופן הזה? האם נאמר דאחה ודאי, כאן ודאי יש קרפף שדרים בו שלושה אנשים, שהרי אילה אח הנפיק תלת אהבו ואילה אח הנפיק תלת אהבו, אם יצא האמצעי לקרפף החיצון האחד, יהיו דרים בו שלושה אנשים, וכן אם יצא האמצעי לקרפף החיצון השני, יהיו דרים בו שלושה אנשים, וממילא יש להתיר את שני הקרפיפות החיצוניים בהיקף כל צורכם, או לכל הפחות להתיר את אחד מהם. או דילמה או שמה יש לומר, אימר לאח הנפיק ואימר לאח הנפיק, אולי האמצעי ייצא לכאן, אולי הוא ייצא לשני. ומאחר ואין אנו יודעים לאיזה מן החיצוניים הוא ייצא, אין נותנים היקף יותר מבית צעתיים, אפילו לאחד מן הקרפיפות. מסיקה הגמרא והלכתה, בעיין לכולה. להלכה נוקטים אנו בשתי השאלות להקל, שבין באופן שיש אדם אחד בקרפף האמצעי ושני אנשים בכל אחד מן הקרפיפות החיצוניים, ובין באופן שיש שניים באמצעי ואחד בכל חיצון, דנים את שני הקרפיפות החיצוניים כאילו דרים בהם שלושה בני אדם ומותרים בהיקף כל צורכם. מביאה הגמרא דין בענייני מחיצות. אמר רב חסדא, גידוד גבשושית תל קטן בגובה חמישה טפחים ועליו מחיצה בגובה חמישה טפחים אין מצטרפים, כלומר באופן שיש חצר שקרקעיתה גבוהה חמישה טפחים מקרקע החצר הסמוכה לה, והוסיפו על אותו גובה מחיצה של חמישה טפחים, אין הגידוד מצטרף עם המחיצה לחצוץ בין החצירות. ואף על פי שגם גידוד מועיל כמחיצה מדין גוד אסיק מחיצתה, שהרי תל שהוא גבוה עשרה טפחים נידון כמוקף מחיצות, כפי שלמדנו ליל בדף תתווה עמוד א', מכל מקום אין הגידוד והמחיצה יכולים להצטרף יחדיו, כשאין בכל אחד מהם שיעור עשרה טפחים הנצרך לגובה מחיצה, ולפיכך נאסרות החצירות בטלטול עם פרוצות הן זו לזו במלואן ולא ירבו יחדיו. עד שיהיה הפסק בין החצירות או כולו בגידוד, דהיינו שתי הקרקעית של החצר העליונה גבוהה עשרה טפחים מקרקעית החצר התחתונה, או כולה במחיצה, דהיינו ששתי החצירות עומדות בקרקע שווה, ויש ביניהם מחיצה בגובה עשרה טפחים. וטעם הדבר שכולה בגידוד עדיף על גידוד חמישה ומחיצה חמישה, לפי שכאשר כולה בגידוד משתמשים דיירי החצר העליונה בחצרם עד שפת הגידוד, ורואים את הפרש הגובה של עשרה טפחים שיש ביניהם ובין החצר התחתונה, ונמצא שהיא מחיצה ניכרת, אבל כשיש גידוד חמישה ומחיצה חמישה, אין דיירי החצר העליונה יכולים להשתמש בחצרם עד שפת הגידוד, שכן המחיצה מונעת באדם מלהשתמש שם, וממילא אינם רואים את הפרש הגובה של עשרה טפחים שיש בינם ובין החצר התחתונה, ונמצא שהיא מחיצה שאינה ניכרת. מקשה הגמרא על דברי רב חסדא מברייתא. מיתי ויקשו בני הישיבה שנינו בברייתא שתי חצרות העומדות זו למעלה מזו, והחצר העליונה גבוהה מן החצר התחתונה עשרה טפחים, או שיש בה גידוד בגובה חמישה טפחים ועליו מחיצה בגובה חמישה טפחים, מערבין דיירי חצרות האלו שניים. שני עירובים, דהיינו שכל חצר מערבת לעצמה, ואין מערבים עירוב אחד יחדיו, לפי שיש ביניהם מחיצה של עשרה טפחים שאין בה פתח. וכפי שנתבהר לעיל בפרק השביעי, שבאופן שיש כותל גבוה עשרה טפחים בין שתי חצרות, אינן יכולות לערב יחדיו, אלא כל אחת מערבת לעצמה. אם יש באותו כותל פתח או חלון שיש בו ארבעה טפחים על ארבעה טפחים, אז אם רצו דיירי החצרות, רשאים הם לערב זה עם זה. ואם הם אינם רוצים בכך, יכולים לערב כל חצר לעצמה. ואם יש בכותל שביניהם פרצה, שהיא רחבה יותר מ-10 אמות או שאין מחיצה כלל בין החצרות, חייבים הם לערב יחדיו, ואם לא עשו כן, אוסרים הם זה על זה. אבל אם היה גובה המחיצות שביניהם פחות מכאן, פחות מ-10 טפחים, מערבין שתי החצרות עירוב אחד ואין מערבים שניים, שכן באופן כזה, הן נידונות כחצר אחת, וחייבות לערב יחדיו כדי שלא יאסרו זו על זו. מתבהר מדברי הברייתא שגידוד חמישה ומחיצה חמישה, מצטרפים ושלא כדברי רב חסדא. מדרץ את הגמרא אמר רבא מודה רב חסדא בחצר התחתונה שכלפיה יש לדון גידוד חמישה ומחיצה חמישה כמחיצה אחת של עשרה טפחים. הואיל והיא רואה פני עשרה, כלומר, מאחר ודיירי החצר התחתונה רואים לפני מחיצה ניכרת של עשרה טפחים, וזאת על ידי צירוף הגידוד והמחיצה, לפיכך היא מועילה לחצוץ ביניהם ובין החצר העליונה. ולא אמר רב חסדא שגידוד חמישה ומחיצה חמישה אין מצטרפים, אלא כלפי דיירי החצר העליונה שאינם רואים לפניהם אלא מחיצה של חמישה טפחים בלבד. ולפיכך דנים אותם כאילו אין מחיצה בינם ובין החצר התחתונה. מה כשהגמרא יחי אם כן שכוונת הברייתא שגידוד חמישה ומחיצה חמישה מצטרפים להיות מחיצה רק לחצר התחתונה ולא לעליונה? מדוע נקטה הברייתא ששתי החצרות מערבין שניים ואין מערבים אחד? הרי הדין נותן שהחצר התחתונה תערב שניים, כלומר תוכל לערב לעצמה. ולא יאסרו עליה דיירי העליונה, מאחר שיש מחיצה בינה ובין העליונה. ולא תערב התחתונה עירוב אחד עם העליונה, מאחר ואינה פתוחה אליה. אבל לגבי החצר העליונה, הדין נותן שהיא לא תערב כלל, לא עירוב אחד עם התחתונה, מאחר ואין התחתונה פתוחה לה, ולא שניים, ואף לא תערב העליונה לעצמה, שרי כלפיה אין מצטרף הגידודים המחיצה. ונמצא שהיא פרוצה לתחתונה בלא מחיצה, ואוסרים עליה דיירי התחתונה. מתרץ את הגמרא אמרה בברעולה, כגון שהייתה החצר העליונה מגופפת עד 10 אמות, כלומר, הברייתא עוסקת באופן שהיה לחצר העליונה מחיצת 10 טפחים מעל הגידוד 5, ובאמצע המחיצה היה כעין פתח שרוחבו עד 10 אמות, ובאותו פתח לא הניחו על הגידוד מחיצת 10 טפחים, אלא 5 בלבד. ולפיכך, שתי החצרות מערבות לעצמן, ואינן אוסרות זו על זו. שהרי לגבי החצר התחתונה נידון את העליונה כסתומה לגמרי, שאף במקום הפתח רואה התחתונה מחיצת 10 טפחים בינה ובין העליונה, 5 טפחים של הגידוד ועוד 5 טפחים של המחיצה, ואילו כלפי עצמה נידון את העליונה כחצר המוקפת מחיצה עם פתח. ואומנם מצד עצמה רשאית הייתה החצר העליונה לערב עם התחתונה, שהרי יש לה פתח במחיצה שבינה ובין התחתונה, אבל מצד החצר התחתונה אין הם יכולות לערב יחדיו, לפי שהעליונה נידונת לה כסתומה לגמרי. שבה הגמרא ומקשה, יחי, אם כן שהברייתא עוסקת באופן שהחצר העליונה מוקפת מחיצת 10 טפחים מעל הגידוד, אימה סיפה, אמור ובאר את הסיפה של הברייתא שנינו בה, שאם גובה המחיצה שעל הגידוד הוא פחות מכאן, פחות מ5 טפחים, מערבין שתי החצרות עירוב אחד ואין רשאין להיות מערבין שניים, מאחר ואין מחיצת 10 מפסקת ביניהם, ומדוע? הרי נתבאר שיש לחצר העליונה מחיצה גמורה של 10 טפחים מעל הגידוד, למעט פתח של 10 עמות באמצע, ובהכרח צריך לומר שלגבי פתח זה כתבה הברייתא, פחות מכאן מערבין אחד ואין מערבין שניים, ולא לגבי שער המחיצה, שכן בפתח הזה עוסקת הרישה של הברייתא, כשאמרה או שיש בה גידוד 5 ומחיצה 5, שהרי בשער ההיקף יש מחיצה 10, וממילא גם הסיפה עוסקת באותו פתח בלבד. ולפיכך הדין נותן, דיבה יחד תערב, יבה יתרי תערב, אם ירצו דיירי החצירות יערבו ביניהם עירוב אחד, מאחר ויכולים הם להצטרף על ידי הפתח שבמחיצה, אבל אם לא ירצו לערב יחדיו, תוכל כל חצר לערב לעצמה, שכן יש ביניהם מחיצה גמורה. תרץ את הגמרא, אמר רבא בריידר רבא, כגון שנפרצה החצר התחתונה במלואה לעליונה. כלומר, מדובר באופן שהחצר התחתונה אין ברוחבה אלא אותן 10 עמות שכנגד פתחה של העליונה. ונמצא שאם אין שם מחיצה בגובה 10 טפחים, הרי החצר התחתונה פרוצה במלואה לעליונה, ואוסרים דיירי העליונה על דיירי התחתונה. אבל דיירי התחתונה אינם אוסרים על העליונה, שהרי העליונה לא נפרצה במלואה, לפי שיש לה גיפופי של מחיצת 10 טפחים משני צידי הפרצה. אז אוסרים דיירי העליונה על דיירי התחתונה כדין חצר גדולה שנפרצה לקטנה, שהגדולה מותרת והקטנה אסורה, אלא אם כן הרבו החצרות זו עם זו. וזוהי כוונת הברייתא, פחות מכאן, מערבין אחד ואין מערבין שניים. שבה הגמרא ומקשה, יחי, אם כן שהחצר התחתונה אינה רחבה אלא כנגד פתחה של עליונה, הדין נותן שהחצר התחתונה חד תערב, תרי לא תערב, תהיה צריכה לערב עירוב אחד עם דיירי העליונה, אבל לא תוכל לערב שני עירובין, כלומר, לערב לעצמה בלא העליונה, שכן דיירי העליונה אוסרים עליה, אבל החצר העליונה, היא בעיה תרי תערב, היא בעיה חד תערב, אם תרצה תערב שני עירובין, כלומר תערב לעצמה, שהרי אין החצר התחתונה אוסרת עליה, מאחר ויש לה מחיצות 10 משני צידי הפתח, ואם תרצה תערב עירוב אחד עם דיירי התחתונה, שהרי יש פתח ביניהם. ומדוע אם כן נקטה הברייתא לגבי שתי החצרות מערבין אחד ואין מערבין שתיים? מתרץ את הגמרא, אין אחי נמי, אכן כך הוא הדבר שרשאים דיירי העליונה לערב לעצמם. לכי קטני מה ששנינו בברייתא, פחות מכאן מערבים אחד ואין מערבים שניים, אין הכוונה על החצר העליונה, אלא התחתונה, שאינה רשאית לערב לעצמה מאחר והיא פרוצה במלואה לעליונה. אבל דיירי העליונה שיש להם גיפופי משני צידי הפתח, רשאים לערב לעצמם אם ירצו. אם כן מתבהר מדברי הגמרא, שאף שנקטה הברייתא בסתם שפחות מכאן מערבים אחד ואין מערבים שניים, ומתבאר שדין זה נאמר לעניין שתי חצרות, מכל מקום ניתן לפרש את דבריה רק לעניין החצר התחתונה, ואילו החצר העליונה תוכל לערב לעצמה. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, וכי קטני פחות מכאן מערבין אחד ואין מערבים שניים, התחתונה, אם כן היה לגמרא לתרץ כך גם על קושייתה לאיל, כיצד יבאר רב חסדא את דברי הברייתא מערבים שניים ואין מערבים אחד? הרי מאחר והוא סובר שכלפי החצר העליונה אין כאן מחיצה, ממילא הדין נותן שהיא לא תוכל לערב כלל, לא אחד ולא שניים. ומחמת הקושייה הזו, הוא צריכה הגמרא להעמיד שהעליונה מגופפת עד 10 אמות. ולכאורה, היה לה ליישב את הקושייה הזו בפשיטות, שדברי הברייתא מערבים שניים ואין מערבים אחד, נאמרו רק לגבי החצר התחתונה, שיש לה מחיצה 10 בינה ובין העליונה. אבל החצר העליונה אכן לא תוכל לערב כלל. כאין מה שתרצה הגמרא כאן, תרצים התוספות שהיה משמע לגמרא מלשון הברייתא מערבים שניים ואין מערבים אחד, שהכוונה היא על שתי החצרות, ולפיכך לא יכלה לפרש שרק התחתונה מערבת שניים ואילו העליונה אינה מערבת כלל. מביאה הגמרא דעה חולקת על רב חסדא בעניין גידוד 5 ומחיצה 5, דרש מריימר גידוד 5 ומחיצה 5 מצטרפים זה לזה להיות נידונים כמחיצה אחת של 10 טפחים אפילו לגבי החצר העליונה, ואף שאין דיירי החצר העליונה רואים בעיניהם מחיצה ניכרת של 10 טפחים מכל מקום, מאחר ואם יעמדו על ראש המחיצה ויביטו למטה, יראו את החצר התחתונה בעומק של 10 טפחים. לפיכך מועילה המחיצה הזו גם להם להפריד בינם ובין החצר התחתונה. כך מסביר רבינו יונתן. מספרת הגמרא, אשכחי פגש רבינה לרווחה ברי דרבה. אמר לי, שאל אותו, תני מר מידה במחיצה? האם שנה אדוני איזה ברייתא בדין צירוף גידוד חמישה או מחיצה חמישה. אמר לה, ישיב לו רווח הבריידר רבה לרבינה, לא, אין בידי ברייתא בעניין הזה. מסיקה הגמרא, בהלכתה, להלכה נפסק גידוד חמישה או מחיצה חמישה, מצטרפין, נחשבים למחיצה של 10 תפחים. מבררת הגמרא, דין כותל שבין שתי חצרות שנפל. באי רב הושעיה, נסתפק רב הושעיה, דיורין הבאים בשבת, דיירים שנוספו לחצר בשבת, מהו שיאסרו את הטלטול על דיירי החצר הראשונים, כגון שהיו שתי חצרות סמוכות זו לזו וכותל ביניהם, וערבה כל חצר לעצמה, ונפל הכותל שביניהם בשבת, ונמצא שעתה דרים כולם בחצר אחת, האם אוסרים הם זה על זה, כיוון שלא ירבו דיירי החצר האחת עם דיירי החצר השנייה, או שמאחר והיו מותרים בטלטול בכניסת השבת, בעוד שהיה הכותל עומד על טילו, שוב אינם נאסרים לאותה שבת. מנסה הגמרא לפשוט את הספק ממשנתנו, אמר רב חסדא תשמע בו ושמע ראיה לפשוט את הספק, שנינו במשנה לאל בדף צדי ב' עמוד א', חצר גדולה שנפרצה לה קטנה, הגדולה מותרת והקטנה אסורה, מפני שהיא כפתחה של גדולה. וסבר רב חסדא שהמשנה עוסקת באופן שנפרץ הכותל שביניהם ביום השבת, והיו דיירי כל חצר מותרים לטלטל בחצרם בכניסת השבת, ואף על פי כן אוסרת החצר הגדולה על הקטנה, ואם כן יש לפשוט מכאן שדיורים הבאים בשבת אוסרים זה על זה, אלא שבמשנתנו אין נאסרים אלא דיירי החצר הקטנה, מאחר ונפרצו מחיצותיהם לגמרי, ואילו דיירי החצר הגדולה מותרים, שכן נותרו להם גיפופי משני צידי המחיצה, אבל באופן שבו הסתפק רב חסדא לא נותרה מחיצה כלל בין החצרות, ולפיכך הדין נותן שיהיו שתיהן, שתי החצרות אסורות. דוחה הגמרא ואומרת, אמר רבה, אימר, ייתכן לומר שהמשנה עוסקת באופן שכבר מבעוד יום נפרצה החצר הגדולה לקטנה, ולפיכך היא אוסרת עליה, שכן לא הותרה הקטנה כלל בטלטול בכניסת השבת, אבל אילו נפרץ הכותל בשבת, היו שתיהן מותרות לטלטל בחצרותיהן. אמר לאביי לרבה, לא תימה או עריף גורס לא לימה מר אימר, אלא ודאי מבעוד יום נפרצה. אל יאמר הרב שמה נפרצה הגדולה לקטנה מבעוד יום, אלא ודאי צריך אתה לומר שמבעוד יום היא נפרצה. אבל אם נפרץ הכותל בשבת, אין הגדולה אוסרת על הקטנה, מאחר והוא הותרה כבר בכניסת השבת. דאמר ודאמר, שהרי אתה רבה אמרת לנו, ביי מיני, שאלתי מרב אונה, וביי מיני ושאלתי מרב יהודה, עירב בערב שבת דרך הפתח ונסתם הפתח בשבת, או שעירב דרך חלון מערב שבת ונסתם החלון בשבת, הייתה מפולת, מהו? מה הדין בזה? כלומר, שתי חצרות הסמוכות זו לזו, ויש כותל בגובה 10 טפחים ביניהן, ובאותו כותל יש פתח או חלון, והפתח או החלון מקצתם בתוך 10 טפחים, וכמו כן רוחב החלון הוא 4 טפחים על 4 טפחים, שכן בפחות מהשיעור הזה אין החצרות יכולות לערב יחדיו, כמה מבואר ליל בתחילת הפרק השביעי. הדין בזה שרשאים דיירי שתי החצרות לערב יחדיו אם ירצו, שכן יש חיבור ביניהם על ידי הפתח או החלון, וגם רשאים לערב כל חצר לעצמה אם ירצו, שכן יש מחיצה מפסיקה ביניהם, ואין פרצה מבטלת מחיצה אלא כשרחבה יותר מ-10 אמות. אבל אם אין פתח או חלון ביניהם, אינם יכולים לערב יחד, אלא כל חצר מערבת לעצמה. ובאופן שהיה פתח או חלון ביניהם וערבו יחד בערב שבת ונסתם הפתח או החלון בשבת, יש להסתפק האם בטל העירוב שביניהם ואסורים לטלטל מחצר אחת לשנייה, דרך ראש הכותל או דרך חורין וסדקין, או מאחר והותר הטלטול בתחילת השבת, שוב אינו נאסר. ואמרו לי, הישיבו לי רב אונה ורב יהודה על הספק הזה, שבת, כיוון דהותרה, הותרה, כלומר, מאחר והותרו החצרות בטלטול מזו לזו בכניסת השבת, שכן היה ביניהם פתח או חלון, הותרו לכל אותה השבת, ואף אם נסתם בשבת הפתח או החלון, אין העירוב בטל, ורשאים הם להמשיך ולטלטל מחצר לחצר. נמצא שרבא קיבל מרב אונה ורב יהודה, שאומרים שבת כיוון שהותרה הותרה, ולפיכך אף בעניין משנתנו יש לומר כן, שאילו נפרצה החצר הגדולה לקטנה בשבת, לא הייתה אוסרת עליה, שהרי מותרת הייתה בכניסת השבת, אלא בהכרח שהמשנה עוסקת באופן שנפרץ הכותל שביניהן מערב שבת. הביאה הגמרא מחלוקת המוראים בעניין הזה. איתמר, נאמרה מחלוקת בבית המדרש בעניין כותל שבין שתי חצרות שנפל בשבת, ולא היה מתחילה פתח או חלון ביניהן, ועל כן לא ערבו יחדיו מערב שבת, אלא ערבו דיירי כל חצר לעצמם. רב אמר, אין מטלטלים בו בכל אחת מן החצרות אלא בארבע אמות, שמאחר ונפרצו החצרות זו לזו, בטל העירוב שהניחו דיירי כל חצר לעצמם מערב שבת ואוסרים הם אילו על אילו, ולפיכך אינם רשאים לטלטל את כליהם מן הבתים לחצר, או אף בתוך החצר עצמה, אלא מותר להם בארבע אמות בלבד. ואף על פי שהכל מודים שמותר לטלטל כלים ששפטו בחצר, גם באופן שלא ירבו דייריה אילו עם אילו, אין הדברים אמורים אלא בחצר רגילה שאין בה אלא רשות אחת, אבל כאן יש שתי חצרות שהן שתי רשויות ונפרצה כל אחת מהן למקום האסור לה, ולפיכך אוסרות הן זו על זו. ועוד כותב רש"י שאף שנוקטים אנו להלכה שכל חצרות רשות אחת הן, והן מותר לטלטל מחצר לחצר את הכלים ששפטו בהם, גם אם לא ערבו דיירי החצרות האילו עם האילו, ואם כן לכאורה אין כאן אלא רשות אחת, בכל מקום עושה רב לטלטל כאן מחצר לחצר אפילו כלים ששפטו בחצר, מאחר ומדובר באופן שערבו דיירי כל חצר לעצמם. ורב סובר כשיטתו לאל בדף צדי א' עמוד א' הלכה כרבי שמעון, והוא שלא ערבו, דהיינו, שרק באופן שלא ערבו דיירי כל חצר בינם לבין עצמם, מתיר רבי שמעון לטלטל את הכלים ששפטו בחצר לחצר אחרת. אבל כשערבו לעצמם, שעתה מצויים כלי הבתים בחצר, אסור לטלטל מחצר לחצר, שמה יבואו להוציא לשם גם את הכלים ששפטו בבתים. וטעמו של רב האוסר את החצרות בטלטול, משום שאינו סובר את הכלל של כיוון שהותרה הותרה. ולפיכך אין מועיל הדבר שהיו החצרות מותרות בטלטול בכניסת השבת. ושמואל אמר, זה מטלטל עד עיקר מחיצה וזה מטלטל עד עיקר מחיצה. כלומר, רשאים דיירי כל חצר להוציא את כליהם מן הבתים לחצר, עד המקום שבו עמדה המחיצה מתחילה. ראינו דווקא לעניין כלים ששבתו בבתים שנאסרו בכניסת שבת בטלטול החצר, האחרת. ולא הותר לטלטלם אלא באותה חצר, ולפיכך, אף כשנפלה המחיצה, אין לטלטלם אלא עד המקום שבו הייתה עומדת מתחילה, אבל כלים ששבתו בחצר, מותר לטלטלם בכל שטח החצרות בין קודם נפילת המחיצה ובין לאחר נפילתה. שכן דעת שמואל הלל בדף צדי א' עמוד א', שלדברי רבי שמעון שהלכה כמותר מותר לטלטל מחצר לחצר כלים ששבתו בהם, אפילו באופן שערבו דיירי כל חצר בינם לבין עצמם, ואין לחשוש שמה יבואו להוציא לחצר האחרת את הכלים ששפטו בבתים. אז אם כן, שמואל סובר זה מטלטל עד עיקר מחיצה וזה מטלטל עד עיקר מחיצה, רשאים דיירי כל חצר להוציא את כליהם מן הבתים לחצר עד המקום שבו עמדה המחיצה מתחילה, שמאחר והותר להם הטלטול שם בכניסת השבת, שוב אין נאסרים בו לאותה שבת. מפרשת הגמרא איכן נתבהרה שיטתו של רב, ועד הרב דין זה שהובא בשמו של רב שכותל שבין שתי חצרות שנפל אין מטלטלים בו אלא ארבע אמות, לאו בפירוש איתמר, לא אמרו רב במפורש, אלא מכלל האיתמר. אלא מכלל מעשה למדנו שכך הוא סובר. דרב ושמואל אביתבי באו חצר, רב ושמואל ישבו בחצר אחת בשבת, נפל גודה דוויני ויני. נפל הכותל שבין אותה חצר לחצר הסמוכה לה, ולא הרבו החצרות זו עם זו. אמר לו שמואל לתלמידיו, שקולו גלימה, נגידו בה, קחו תלית ותפרסו אותה במקום שבו עמדה המחיצה. האדרינו רב לאפה, יחזיר רב את פניו לצד אחר להראות שאינו מסכים עם דברי שמואל, אלא הוא סובר שיש לאסור לטלטל את הטלית בתוך החצר. אמר לו שמואל לתלמידיו, יקפיד אבא, אם אקפיד רב בעניין זה, הוא כינה את רב אבא, שקולו המנאיה וקטרו בה. קחו את אבנתו ותקשרו בו את הטלית למחיצה, כלומר שתסייע עשיית המחיצה על ידי רב בעל כורחו. ובלשון בדיחותה, אמר זאת שמואל. מבררת הגמר מדוע הוא צריך שמואל לפרוס טלית. ולשמואל למה לי, מדוע הוא צריך לפרוס טלית בתורת מחיצה, האמר הרי הוא סובר. שזה מטלטל עד עיקר מחיצה וזה מטלטל עד עיקר מחיצה, שמאחר והייתה המחיצה קיימת בכניסת השבת, הותרה כל אחת מן החצרות בטלטול אותה שבת. ומה צורך יש עכשיו במחיצה אחרת? בשיבה הגמרא, שמואל עבד לצניות הבעלמה, שמואל עשה זאת רק בשביל צניות גריידה, שיוכלו דיירי כל חצר להשתמש בחצרם בלא שאירו אותם דיירי החצר השנייה. עכשיו מבארת הגמרא את שיטת רב, שואלת הגמרא, ורב הסביר על ידי אסיר, אם הוא סובר שאסור לטלטל בחצר לאחר נפילת הכותל? לימלי, היה לו לומר כן לשמואל במפורש, מדוע לא גילה את דעתו, אלא ברמז שהחזיר את פניו לצד אחר. משיבה הגמרא, אתרד שמואל אבא, היה זה במקום רבנותו של שמואל, ואין ראוי הדבר שיאסור רב את אשר יתיר שמואל, שהוא רב העיר, שאין זה דרך ארץ להורות במקומו. שבה הגמרא ושואלת יחי, מה הייתה מאדרינו לאפה, אם כן, מדוע גילה רב את דעתו על כל פנים ברמז בכך שהחזיר את פניו לצד אחר? משיבה הגמרא, דלא נאמרו כשמואל סבירה לי, כדי שלא יאמרו הרואים שרב סובר בזה כשיטת שמואל. ומתיר לטלטל בחצרות אלו בלא מחיצה ביניהם. מוריי ורבותיי, אחיי ורעי, אנחנו חותמים את תלמוד תורתנו בסייעתא דשמיא ענקית בדף צדי ג' עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, באיזה אופן מצינו שהמחיצות בכרם הם להקל? שאלה שנייה, באיזה אופן מצינו שהם להחמיר? שאלה שלישית, כמה צריכה להיות קרחת הכרם בכדי שיהיה מותר לזרוע שם תבועה? שאלה רביעית, מהו מחול הכרם ומדוע לבית הלל ובי"ד בית אמות? שאלה חמישית, מה הדין בחצר הנמצאת על תל הגבוה חמישה טפחים והוסיפו במחיצה של חמישה טפחים? והשאלה האחרונה על דף צדי ג', בית חצרות שערבו ונפל הכותל שביניהן, לרף שאין מטלטלים אלא בדלת אמות, האם הוא גם לגבי כלים ששפטו בחצר? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום שלישי פעמיים כי טוב, חג בחשוון, חג ג' בחשוון תשפ"א. סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא הגדולה את דף צדי ג' במסכת עירובין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום רביעי כ"ד בחשוון תשפ"א, ונלמד את דף צדי ד' במסכת עירובין. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה שהיא מגנה ומצלה, ושמחה וכל מלדי מיטב, מי נותן התורה, חלכם לא ראית אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.